כן. מכיוון שהיום, בי' בטבת זה גם יום הקדיש הכללי, אני מניח שלא דיברו על הנושא של של שואת עמנו, על פי שבאמת יום השואה זה כ"ז בניסן. בכל זאת, נדבר קצת על זה היום, כי באמת זה כולל גם את העניין של זכרם של הקדושים, בכלל, יום הקדיש הכללי, אבל ודאי וודאי שמקום מיוחד יש לאותם 6 מיליונים של גברים, נשים, זקנים וטף. אז אנחנו נדבר על זה קצת. נושא הוא לא נושא שולי, לא נושא צדדי. נושא חשוב שנוגע להרבה ביאורים נכבדים מאוד בענייני אמונה. אנחנו לא מתיימרים פה לתת תשובות, אלא בעיקר לנסות ולהתמודד עם אומנות השאלה, יותר מאשר עם התשובה. ככל שנלמד לשאול טוב יותר, יש לנו סיכוי גם שהתשובות תעלינה ממילא. אבל נראה שעל השואה לא משיבים, על השואה בעיקר שואלים. בעיקר שואלים. ואולי אולי באמת יש מקום לקרוא לזה שואה ושאלה. כן. בכלל, אגב, המילה שואה זה מלשון משתאה. כן, והאיש משתאה לה לדעת והצליח דרכו עם עין. שואל, משתאה, שואל, מתפלא. זאת אומרת, לאו דווקא שואה, אבל ייתכן שבאופן, לאו דווקא שואה, באופן כללי, כל התרחשות, כל התרחשות, כל מאורע, שהוא לא מסתדר עם עולם המושגים שלנו, הוא גורם שאלה, תמיהה, מבוכה. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים אל מול המאורע הזה. המאורע הזה מרעיד, מרעיש, מסעיר אותנו. אנחנו מרגישים איזושהי אינוחות, או במושג אחר, צורך להתייחס, נקרא לזה כך. אינוחות זה עדיין מצב רגשי גולמי מדי. אם ניקח את זה צעד קדימה, נוכל להגיד שאירוע לא מובן, לא פתור, שעומד בניגוד עם ציפייה שלי, עם עולם מושגים שלי, גורם לי צורך להתייחס, נקרא לזה כך. לא יכול להישאר אדיש. ואני אתייחס. יש כל מיני דרכים של התייחסות, כפי שאנחנו ננסה לברר. אבל נוכל לומר כבר בשלב זה, שכל מעמד שאלתי הוא הזדמנות. הוא הזדמנות בלתי רגילה למיתו של דבר, ללמוד משהו. ללמוד משהו. הייתי אומר יותר מזה, להרחיב את הכלי שלנו, כדי שנוכל לקבל איזושהי תובנה. תובנה שאלמלא, כך מסתבר. למרות שנוח לנו לחשוב שאנחנו יכולים להבין את הדברים, או לקבל את התובנות בדרך חלקה יותר, לא בדרך של שאלה ותשובה, אלא בדרך של תשובה ותשובה. אבל לא כך חושב ריבונו של עולם, לא כך מתנהלת המציאות. המוחש לא יוכחש, שאנחנו רואים שהמציאות מתנהלת בדרך של שאלה ותשובה. שאלה ותשובה. כך זה מתרחש. אז תגידו לי, יש אנשים שלא שואלים שאלות, קודם כל תוכיחו לי. כן? דבר שני, זה לא אומר דבר. זה שהם לא שואלים שאלות, זה לא אומר דבר. כן? ידם על התחתונה. הם לא מדברים בשפת המציאות, כאן הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשפה של שאלה ותשובה. כן? יויה, אני שואל, יויה, אתה עונה. ברוך אתה, אדוני, מחולם, שכל ימרו. אמן. מה לעשות. עכשיו, כמובן שאנחנו באמת רוצים להתמודד עם השאלה, כדי שקודם כל, קודם כל, אנחנו באמת נזכור, בזין, בסמך, נזכיר ונזכור את האופנים השונים שאדם יכול להגיב על שאלה. כן? ופה זה באמת כבר, אנחנו יורדים לרמת השטח, נקרא לזה כך. פה צריך את היד על הלב, הרבה כנות. אנחנו פה נזכור ונזכיר כמה אופנים שאנחנו מוצאים בדרך כלל. אפשרויות, בוא נאמר כך. כמה אפשרויות יש להגיב על מצבים שאלתיים, שאלה שאלתית מאוד שאלת, כמו שאומרים הגשש. כן? כן? שאלות. איך אנחנו מגיבים בדרך כלל? הדרך האחת היא, הייתי אומר, התרסה. כן? התרסה. התרסה, כללה, מורת רוח, טענות, טרוניה קוראים לזה. זאת אומרת, התרסה בדרך כלל היא ניסיון להפעיל גישה שיפוטית ביחס למה שקרה. בוא נעזוב את ריבונו של עולם, ביחס לריבונו של עולם. בסופו של דבר זה באמת מגיע לשם, כי לא עלינו תלונתכם, כי על השם תלונתכם. זה מגיע לשם. אבל נעזוב כרגע את המימד הזה, למרות שהוא מאוד חשוב. אבל התרסה, פירוש הדבר הוא שאני ביקורתי כלפי המאורע, כלומר, יש פה איזה מסה, כן? התרחשותית מסוימת. וזה לא משנה כרגע, זה יכול להיות ביחס לזולת, שהוא התנהג בצורה שמעמידה אותי בפני שאלה. כן? לפעמים התנהגות הזולת, היא מעמידה אותי בפני, שאלה. רגע, אני מספר אחד, הוא מספר אחד. ההתנהגות שלו מערערת הסמכות. זאת אומרת, כל חזיון הוא בעצם גורם, הייתי אומר, הציפייה שלי מתנפצת על, על, על סלע המציאות, ופתאום אני עומד בפני שאלה, רגע, מי ראשון? אני? הוא? מפה? מה? כן. זאת אומרת, התגובה, אחת התגובות הקלאסיות, היא התגובה השיפוטית, שאני כופה את עולם המושגים שלי, הציפיות שלי, על ההתרחשות. פשוט כופה אותה. כן? כן? בלעם בדרכו לקלל את עם ישראל. הוא כופה את עולם המושגים שלו על המציאות. המציאות מזמנת לו ניסיון, האתון נופלת, האתון רובצת, והוא מכה במקל. זה הרעיון. זאת אומרת, האתון מספק את שאלה. כן? בעצם ההתנהגות שלה היא עומד בדרכו. חז"ל אומרים שזה היה מלאך של רחמים. מלאך של רחמים, כמובן שלא יכול היה לזהות, מכיוון שהוא לא שואל את השאלה נכון, נכון בכלל. בלעם לא יודע לשאול שאלות. בלעם הוא רק מטריס, הוא רק מקלל, הוא רק מכה. כן? הוא רוצה לבלוע עם, הוא שתום עין, אין לו עין. לשאול שאלת חכם. כל הדיאלוג שלו עם המציאות הוא דיאלוג מאוד חד-כיווני, מאוד שרירותי. הוא מטריס ומקלל, לכן הוא מטריס ומקלל. הכללה, כן, שאנחנו מטריסים ומקללים, כן, אנחנו בעצם מקלים, הייתי אומר, אנחנו מקלים, הכללה זה משון לעשות קל דבר מסוים, אנחנו מקלים ומורידים בערכה האמוני של ההתרחשות. כלומר, אנחנו לא מנסים להבין מה חבוי מעבר לקליפה או למעטפת החיצונית של ההתרחשות. זה אחת התגובות השכיחות שאפשר למצוא אותם אולי ב-99.9% מהמציאות, ברמות שונות של התרסה וכללה. אגב, אפילו באיוב כתוב, ולא כלל איוב את השם בפיו. אמרו חז"ל, בליבו כלל. זאת אומרת, במישור הפנים-פנימי, הוא הקל בערך היסורים. הוא לא ירד לנקודה הפנימית. אבל זה שבפיו הוא לא כלל, זה דבר מאוד יפה. לפחות ברובד הזה של הפה, לא כאילו, זה מאוד יפה. מאוד יפה. כן. זה האופן הראשון. האופן השני הוא מתוחכם. כן? וזה מתוחכם, כמו שאומר מאיר אריאל. וזה מתוחכם. זאת אומרת, אני לא מטריס, אני לא מקלל, אני גם לא מתעלם. אני מגמד. מה זאת אומרת לגמד? להבין שיש לפניי אתגר. המציאות מספקת לי אתגר של התמודדות. אני לא יכול להתעלם. אני גם לא יכול לקלל. אני לא רשאי לגש בגישה שיפוטית מתנסית ולהגיד, שטויות, הבל הבלים, למה עושים לי ככה? לא, אני לא עושה את זה. אבל אני מגמד. אני לוקח זכוכית מקטנת, ואני, זאת אומרת, זה מופיע בגדול, ואני מקטין את זה. זאת אומרת, זה פיל גדול, ושם אני לא מתמודד עם הגודל שלו, אני מקטין אותו לממדים כאלו, ואז מכניס אותו באיזושהי מגירה שנוח להכניס. זאת אומרת, הגודל של המאורעות, הרבה פעמים, פוגש את האדם במצב של חוסר נכונות להתרומם למסר. מה עושה האדם? מקטין אותם. אונס את המציאות. זו השאלה המפורסמת, האחידה ההיתולית, איך מכניסים פיל לתוך קופסת גפורים. אין. הייתי בבת מצווה של אחיינית שלי. אז היה מאוד מעניין, שמה במסיבה עצמה עשו שנתנו לכל מיני מקורבים, גם אני הייתי ביניהם, כל אחד נתנו לו איזה אביזר אחר, והוא היה צריך לברך את בת המצווה במשהו שקשור לאביזר הזה. נתנו לה מסרק, נתנו לה פה, לי נתנו זכוכית מגדלת. יגיע תורי, נו, מה אני אגיד לילדנת הזה? אז חשבתי, אמרתי, תראו, יש זכוכית מגדלת וזכוכית מקטנת. אנחנו צריכים להסתכל על החיים בזכוכית מגדלת, להבין את הגודל של הדברים, ולא להקטין אותם. לא לאנוס את המציאות ואת ההתרחשויות לפי הקוטן דעתנו. אדרבה, לגדול לפי ערך המאורעות, ולא להקטין את המאורעות באופן כזה, שסוף סוף, סוף סוף נצא כמנצחים, כי לא היינו צריכים להשתנות. אז להסתכל בזכוכית מגדלת, לא במקטנת. ואז שאלתי את השאלה, איך מכניסים פיל לתוך קופסת גפורים? ודווקא ילד קטן ענה, לוקחים זכוכית מקטנת, מסתכלים עליו, ואז שהוא קטן קטן, מכניסים אותו לקופסה. איזה יופי. אז השתמשתי בזה כדי באמת לתת קצת כמה דוגמאות, יחס התפיסה הלאומית, שהמאורעות שקורות לאומה, מאורעות שקורות ליחיד. לא להקטין, לגדול מתוך המאורעות. אם כן, זו דרך נוספת. הגמדיות, מה שנקרא, הגמדים טרוטי העיניים. העיניים המקטינות. זה הדרך להתמודד. כן. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בקיבוצים היה מנהג מאוד מגונה. כל אחד היה לו כינויים. כינויים. היו ילדים שהיה לה כינוי אחד, ילדים שיש להם שתי כינויים. לזה קוראים פיל, לזה קוראים ארנב, לזה קוראים שואל, לזה קוראים דוב, לזה קוראים כל מיני. גם של חיות, כינויים של חיות, כינויים של מצבים. כל מיני שמות מוזרים. אין אדם שהיה נמלט מן הגזרה הזו. כל אחד היה חייב להיות לו כינוי. כן, זאביק השואל, כן, וכל מיני דברים, כן, זהו. אני זכיתי לשלושה כינויים. אחד מהם, לא מתבייש להגיד לכם, אבל דווקא אני ראיתי את זה במחמאה, אני אגיד לכם את האמת. ראיתי את זה במחמאה. אז קראו לי, אתם יודעים איך קראו לי? אמרתי לכם פעם. איך קראו לי? לא, אני רואה בזה מחמאה. אגב, אני קודם מספר את הסיפור. קודם אני אגיד לכם למה, קורה לי כזה. כי אני הייתי הולך, כן, זהו, אני הייתי, אתם מכירים את הסיפורים, כל זה. הייתי מסתובב, הייתי ככה מסתכל קצת, איך אומרים, מעל הראשים של כולם, מסתכל על השמיים, מסתכל, קצת הולך ככה, מסתכל על כל, השטח תחתון של המציאות, לא הספיק לי. אז הייתי מסתכל ככה. אז מישהו הדביק לי פעם, כן, מישהו הדביק לי פעם את השם שיקור. הייתי הולך בדרכים לפעמים ככה, מסתכל ככה לזה. אז כך קראו לי. פעם זה נתבע, כבר לא ידעו למה, אבל זה יודעים, קוראים לי מישהו. ואני ראיתי, דווקא מחמר ראיתי בזה. ברוך השם. וזה נטייה...
מה שאתה?
מה? לא משנה. לא באמת שטיית. לא משנה. אבל שיקור ולא מיין, כן? באמת איזשהו... אדם צריך לראות באמת להיות קצת שיקור. קצת נכנס יין, יצא סוד. כן? להסתכל על הדברים קצת מגבוה. להסתכל על הדברים גבוה. לתפוס את הדברים בריאה יותר פנימית. יש משהו מעבר למציאות החושית. זה צורה שנייה. אפשר להתבונן ולראות, כן? גם במרחב, במרחב של הפתרונות הלאומיים שהיום נוקטים בהם, הקטנה עצומה של בעיות יסוד של עם ישראל. איך לתפוס את האימות במאבקים, איך לתפוס את העניין של ארץ ישראל, הקטנות, כל הזמן מכניסים פילים, כל הזמן מכניסים תכנים אינסופיים לתוך קופסאות גפרורים של פתרונות פוליטיים, ביטחוניים, כלכליים. תסתכלו על הנקודה הזאת, תראו כמה זה רווח, העניין של הגימוד. יש דבר נוסף? הדבר נוסף, מה שנאמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, מקשה ליבו ייפול ברעה. קוראים הוראות, ניתנים רמזים, ואדם ממשיך לחיות את חייו. לא מסתכל, לא שואל, שום דבר. מה שנקרא, שיקור, עולם נראה לו כמישור. שנאמר, ייתן בכוס עיניו, יתהלך מישרים. התעלמות. זה דרך נוספת. והדרך הרביעית, תכן שיש עוד דרכים, אבל אין ארבעת התגובות הספונטניות, השכיחות בדרך כלל, זה הייאוש. קורה משהו? אני לא יכול להתעלם ממנו. אני גם לא מוצא דרכים לגמד אותו. לא מוצא דרכים לגמד אותו. אני גם לא מטריס ומקלל. אני פשוט מיואש. המעשה הזה שובר אותי. לא מתפתחת אצלי שום שאלה. אני פשוט מתייאש. אין לי כוח להתמודד. אני נופל ברוחי. לא פועל דבר. חוסר אונים. פרגשת שברון. כן? התמוטטות כללית. אני מתייאש. אלו ארבעת התגובות. כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מתחילים לפתח מהלך אחר, שלא אנחנו רוצים לקרוא בעצם מהלך השאלה, או שאלת חכם חצי תשובה, כנראה שהדרך לשאול את השאלה המפותחת, שהיא בעצם אמורה להוות את הרחם, שבתוכה התשובה האלוקית מתהווה, ויען השם את איוב מן השערה, המענה האלוקי, הוא מתפתח בתוך הרחם השאלתי, זו הקושייה שבעצם היא מקשה ללדת. איך אנחנו הופכים את השאלה בעצם לרחם? קודם כל, בשלב הראשון, אנחנו חייבים להתאפק ולא להשיב. לשתוק. ליצור מצב של דממה. לא להשיב את התשובות הספונטניות מן הסוג זה, שהן בדרך כלל התגובות הראשוניות שקשה מאוד להימלט מהן. זה הבחינה של וידום אהרון. הדממה, המקרה ההוא, ברגע האסון, וידום אהרון. מאוד מעניין שבזכות וידום אהרון, איזה מצווה הוא מקבל? איזה דיבור נאמר לו? יין. יין ושחר לא תשת. אומר רשי, בזכות וידום אהרון, זכה, כן, למצוות שטויי יין. כלומר שלא, לא ישתות. מה הקשר בין וידום לבין יין ושחר לא תשת? זה מה שאמרנו. שתיית היין והשחר באופן השלילי, הוא לא מאפשר את השתיקה. הוא לא מאפשר את ההתבוננות. זה השתייה השלילית. לא כדתה של תורה. יין ישמח לבן, לבב אנוש. כתוב ישמח וכתוב ישמח. זכה, משמחו. לא זכה, משממו. אהרון בזכות הוידום, הוא נכנס לעולם אחר של התבוננות על האסון האישי, באסון הכללי, שקרה לעם ישראל, במות נדב אביו. אז הוא זוכה, מידה במידה, ליין ושחר, לא תשת. כלומר, להימנע מהתגובה הספונטנית. כך מסופר, כן, בגמרא, במסכת שבת, אם אינני טועה, כתוב לגבי אותה אישה שמת בעלה בחצי ימיו, אף לפי שהיה תמיד חכם גדול וצדיק גדול ולמד הרבה תורה וכו'. הוא עומד בחצי ימיו, אז היא הייתה הולכת בבתי מדרשות עם התפילין שלה, ושואלת אנשים, את החכמים, למה הוא עומד? בעלי שלמד הרבה ושנה הרבה, ולמה עומד בחצי ימיו? אומרת הגמרא, לא היה אדם מחזירה דבר. מבאר הרב, בעין היה, ואומר, לא היה אדם מחזירה דבר, כדי לגרום לה לחזר אחרי התשובה. לא היה אדם מחזירה דבר, זה כדי לאפשר לה לעבור את התהליך המופלא מהתרסה וטרוניה למצב של שאלת חכם. ככל שלא משיבים לנו, אנחנו הולכים ומפשיטים את הקליפות, כן, שקיימות על התגובה הראשונית. לא היה אדם מחזירה דבר. עד שהגיע לאחד החכמים, ואז הוא אמר לה, בגלל דבר כזה וכזה, בעלך מת. ברוך המקום שהרגו. ביטוי קשה ביותר. אבל למה? מה זה ברוך המקום שהרגו? היא ראתה ברכה בהריגת בעלה. היא הייתה מסוגלת להבין את הברכה שבטרגדיה. אחרי כמה וכמה שנים. במשך שנים היא הייתה שואלת, למה בעלי מת? אבל עד שהיא לא הגיעה למדרגה של שאלת חכם חצי תשובה, עד שהיא לא נתמלאה בענווה, שהחליפה את מקומה של הטרגדיה האישית, של הצורך הפרטי, בעלי, המתוק, שלי, איפה הוא, עד שהיא לא הפשיטה את האינטרס האישי שלה, היא לא קיבלה תשובה. לא היה אדם מחזירה דבר. זאת אומרת, הזעזוע של המאורעות, עניינם זה ליצור בנו תמיהה שמאפשרת לנו לדלג מעבר להבנה האנושית המצומצמת, להפגיש אותנו עם נקודת אמת חשובה ביותר שריבונו של עולם רוצה לזכות אותנו בה. הבנה שלא היינו מעלים על דעתנו אלמלא ההתנגשות. ישבתי בחושך, השם אור לי. שאם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. אלמלא ישבו בני אדם במערות חשוכות, לא היו מעלים על דעתם לפתח את ההמצאה הגאונית של המנורה. זאת אומרת, השאלה הבלתי פוסקת, עד מתי החושך הזה? עד מתי נשב בחושך? ברגע שזה נהפך מטרוניה למשאלת לב, שאלה שהיא משאלה, כל עוד זה לא נהפך לשאלת חכם, לא הומצאה המנורה. כי היו תקופות ארוכות מאוד, שהחושך היה רק נושא לכיתור. אוף, חושך. אוף, לא רואים שום דבר. עד שהיה שם מישהו ששתק. פשוט שתק. הפסיק לקטר, הלך הצידה וחשב. רגע, החושך הזה, כדי שנפעיל את הראש ונחשוב איך ממציאים אור. מהי, מעניין. ניקח שתי אבנים, נקיש אותם זה בזה. או, הנה, הנה. אולי ניקח חוט להט, לא יודע, איך עשו את זה שם. אבל שמישהו יסתכל על הבעיה הזו בצורה שמעוררת חשיבה, מעוררת פתרון. לא היה אדם מחזירה דבר. יוצא ככה. שאלה, זה הגדרת ביניים, שהיא מאוד חשובה. שאלה לאמיתו של דבר, זה הגדרה אולי קצת מחוכמת, אבל לא מתוחכמת ולא פלספנית, ולא תלושה מן המציאות. אבל חשוב לזכור אותה. שאלה בעצם, המקור שלה, הוא בעצם בנשמה. בוודאות הנשמתית, שהיא מתבררת בעולם הזה דרך שאלה. זאת אומרת, הוודאות הנשמתית, היא לא יכולה להתברר בעולם הזה, אלא בדרך של שאלה. בעולם הבא, לא נזקות לזה. בעולם הבא אין שאלות. בעולם הבא השיח הוא שיח נשמתי נטו. אלו לא אמיתות בעולם הבא, אמיתות שמתבררות דרך שאלות. השאלה היא אופיינית למציאות שבה, יש פער. יש פער בין רצוי ומצוי. הנשמה היא מדברת בשפת הוודאות, ושאותה ודאות עושה דרכה אל המציאות, היא מתגלה בצורה של שאלה. מהי עצת היצר? לקחת את השאלה הנשמתית ולהציג אותה בתור מה? בתור מה היא מציגה אותה? יפה. יצר לוקח את השאלה ומציג אותה בעצם כטרוניה. אין תשובה. בעוד שהשאלה היא מייצגת את הוודאות. הוודאות המתלבנת ומתבררת דרך האימות, כן? הקלאסי הזה שהשאלה בעצם מייצרת. בואו נאמר בשפה מוסרית פשוטה. כאשר אתה נתקל, דיברנו מקודם, על מצב שבו אנחנו נתקלים במציאות שבין אדם לחברו. ההתנגשות שבין רצוי ומצוי בשדה החברתי, היא בעצם לא קושייה בכלל. הנשמה יודעת, ונפשי יודעת מאוד מה עליי לעשות. אני יודע שאני צריך למחול. אני יודע שאני צריך להתעלות מעל קטנותי. אבל זה מופיע בצורה של שאלה, כי כך הגוף חווה את המצב. הגוף חווה זה בצורה של שאלה. באה הנשמה לעזרתו, כך זה אמור להיות, באה הנשמה לעזרתו ואומרת לו, לאדם, תחזיק מעמד. תשאל את השאלה בצורה של שאלת חכם, חצי תשובה. עכשיו הבנו, בדיוק, עכשיו הבנו מה זה, שאלת חכם? רגע, אני לא מבין. אם אתה שואל, סימן שאתה לא חכם. ואם אתה חכם, אתה לא שואל. הנה התשובה. למה זה קרוי שאלת חכם? כי באמת אני יודע. באמת אני חכם. מי חכם בי? נשמתי. נשמתי חכמה. זאת אומרת שאני שואל שאלה, אני צריך להגיע למצב שהשאלה הזו היא נשאלת בגלל שאני יודע שיש תשובה. לא סתם אני שר אל המראה הנורא הזה. אסור ענה ואראה את המראה הנורא הזה. מדוע בוער הסנה ולא אוכל? משה רבנו יודע שיש תשובה. לכן הוא שואל שאלה. זה חידוש עצום. צריך להבין את הנקודה הזו. שאלה היא חייבת להישאל מתוך ודאות פנימית מוחלטת שיש תשובה. ולכן אני שואל שאלה. לכן אני שואל שאלה. אדם ששואל איפה אלוקים בשואה, בתוך תוכו, הוא יודע שאלוקים בשואה. אבל מצד המימד המציאותי של חיי גוף, של זמן ומקום, הוודאות הפנימית הזו חייבת להתברר באמצעות שלה. וכל המרבה בדרישות וחקירות, הרי זה משובח. והרי זה משבח את האמת הפנימית. זה לא מעניין. כן. רציתי לשאול?
יכול להיות נראה שהסיבה שאנשים חוזרים בתשובה בעצם, זה שאנחנו פה זה דווקא מתוך השאלה של, כמו שאמרת, של הרחם, השאלה שאנחנו רוצים תשובה. אנחנו מאמינים שיש תשובה. אנחנו מחפשים את התשובה, וזה בא דווקא מתוך שאלה. זאת אומרת, אולי אי אפשר להגיע לתשובה אם אתה לא שואל, אם אתה לא מכין כלי לתשובה.
בדיוק. חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו. צריך המון להתרגל. כל עולם מושגים שאנחנו מדברים למכאן, עולם המושגים הזה, זה עולם מושגים שצריך להתרגל אליו. זה לא שפת היומיום שלנו. כי אמרתי מקודם את ארבעת התגובות הספונטניות. קשה מאוד להגיע לשאלה, כן? הזאתי. כן? הסתכלו בדעת תבונות, מאוד מעניין. ראיתם בדעת תבונות אולי פעם? איך זה מסודר, שאלה ותשובה. מי שואל שם? מי שואל? ומי עונה? יפה מאוד. אף פעם לא הבנתי פשט בזה. אני אומר לכם את האמת. מה פירוש הנשמה שואלת? זה הנקודה. כי לכאורה היינו מצפים שמי ישאל, בסדר לי שאל. פתאום הנשמה שואלת. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, הנשמה היא השואלת והיא הנשאלת. זאת אומרת, יש בה את הוודאות, אבל בצורת ההופעה שהיא מתגלה בעולם הזה, מעניין, כן? היא בעצם שואלת, אבל סוף סוף היא שואלת. כשהנשמה שואלת, אנחנו גם יודעים שיש תשובה. אם הגוף היה שואל, לא הייתה תשובה בשום פנים ואופן. אבל מכיוון שהנשמה היא שואלת, זה מה שאמרנו, שאלת חכם חצי תשובה. שאלת חכם, שאלת הנשמה, היא גוף החצי תשובה. היא גוף החצי תשובה. כן? עכשיו את החצי הנוסף של התשובה, אתה תברר באמצעות השכל שקשור. אז השכל יכול לענות. אם הנשמה היא השואלת, השכל גם יכול לענות. מאיפה הוא מקבל את כל החוזק והתוקף של המענה שלו? מעצם העובדה שהוא מבין שהנשמה שואלת. אבל אם אתה לא מבין שהנשמה שואלת, מאיפה תבוא תשובה? באמת אין תשובה. ואז זה מאוד קשה. שאין תשובה, אז זה או ייאוש, או התעלמות, או הקטנה וגימוד, או התרסה וכללה. נכון? בפירוש. כן. ודאי, ודאי. היה ניסיון להסביר את זה, נסיבות כלכליות, נסיבות חברתיות, כל מיני. יותר, אבל יותר ההתעלמות, חוסר המסוגלות להתמודד עם עוצמה כזו, אצל חלק מן אנשים גורמת איזה סוג של התעלמות, או ניסיון להסתפק רק באיזשהו זיכרון ברמה יותר חיצונית של זיכרון. היום אנחנו בדילמה עצומה לגבי ימי הזיכרון של השואה. זאת אומרת, מנסים להבין איך לעשות את יום השואה ליותר פופולרי, יותר עמי, יותר בתודעה של הזיכרון הקולקטיבי. יש בעיה עם זה היום. יש נטייה יותר, לא הייתי אומר להכחיש, ההכחשה זה אצל שונאי ישראל, אבל יש ניסיון אצלנו להתייחס לזה לא כאל דבר מאיים. יש אנשים שלא אוהבים להתעסק בזה בכלל, כל השנה לא מתעסקים בזה. ביום השואה שומעים כמה סיפורים ברדיו וחוזרים לסדר יום. אז בעיקר התעלמות, אבל גם ניסיון של גימוד. מסתכל על השואה או על לקחי השואה כאל דבר שהוא לא יותר, כן? מאשר איזה ניסיון להתערות עם העמים, לא להיות גזענים, לא להיות עם נבחר, כל מיני, תולים את זה בכל מיני סיבות כאלו. הלקח זה שנהיה ככל העמים, שנהיה בגובה העיניים, שלא ננקר את עיניהם, שאפינו לא יהיו אפים מעוקמים, שדמותינו לא תהיה דמות אולי יהודית מדי, שלא נדגיש את היותנו נבדלים מכל העמים וכו'. יכול להיות. יש ויש, יש לי כל מיני סגנות. כל מיני סגנות. אני נזכר אגב יש שיר ש לא יודע אם מכן, הצעירים אולי לא כך, אולי כן, כן בשנת 68 זה היה, השיר הזה יצא לראשונה, להקת הנחל, כן, בשמלה אדומה ושתי צמות. מכירים את זה? שמלה אדומה ושתי צמות. עמדה ילדה יחידה מתאום, שאלה למה? יפה, איך אתה יודע? איפה היית? אז זה בגלגול הקודם. שריך, שריך, בגלגול הקודם. כן, אתה צעיר, 68 זה. אז קיבלת מסורת מאבא. אבא, הוא שר את זה בכל, זה היה בכל השני שם? אבא שלו היה בלהקת הנחל. היה אחד הרציניים. כן. השיר הזה, אגב, אתם יודעים שהשורה הראשונה של השיר הזה, היא לא הייתה בסמלה אדומה. כן. העולם עמד מהילוכו. כן? העולם עמד מהילוכו, עמד על מקומו. זה שיר כבד מאוד. שיר כבד. שיר מאיים. אותו רותי ספרוני, שהיא כתבה את השיר הזה, שהייתה גם מלחינה וגם זמרת צעירה, בת 20 הייתה אז בת התקופה. היא את השיר הזה הביאה לבני אמדורסקי. ושהוא ראה את המילים של השיר, הוא הרגיש כבד. העולם עמד מהילוכו. את לא יכולה לתת איזו שורת פתיחה יותר סימפטית אולי? אז היא חזרה לחדר האטום וכתבה, בסמלה אדומה ושתי צומות. עמדה ילדה יחידה ותמה ושאלה למה. אבל בעצם, בשורה הנוספת הזו, השיר הזה קיבל משמעות יוצאת מגדר רגיל. יוצאת מגדר רגיל, ששייך מאוד לענייננו. הילדה התמה הזו, היא מייצגת למעשה את שאלתה של הנשמה. אגב, היא כתבה את השיר הזה, רותי ספרוני, כך היא גם מעידה, שהיא כתבה את השיר הזה לנוכח הרוע העולמי. זה היה שנה אחרי מלחמת ששת הימים. לכאורה עלינו את כל הסיבות להיות מאושרים. בשישה ימים, מלחמת בזק, ניצחנו שבעה צבאות. דגל ישראל הונף על הר הבית. אבל זה לא היה פשוט. הרוע העולמי. חרט בנפשה של הבחורה הצעירה הזו, הייתה בת 20 אז, והיא כתבה את השיר הזה. אגב, זה שיר שרבים הזדהו אותו, לא לחינם הוא נהפך ללהיט ובוצע בשבע גרסאות, ועד היום היא נהנית מתמלוגים עליו, תראו כמה שנים חלפו מאז, ומכל גרסה וגרסה שהומצאה על השיר הזה, היא מקבלת תמלוגים. לא יודע, אולי חיים מזה אפילו, כן? אבל השיר הזה למעשה מבטא את שאלת התם. הילדה הקטנה הזאת היא שואלת את עומק השאלה, עמדה ילדה יחידה ותמה. יחידה. כי אחרים לא שואלים שאלות. אחרים מתעלמים, אחרים מטריסים, אחרים מגמדים, אחרים מתייאשים. והיא שואלת למה. אולי היחידה, בגלל שהיא תמה, היא גם יחידה, ששואלת למה. ואז מאוד מעניין, באורך השיר שמה, מנסים לענות לה. מי מנסה לענות לה? האריות, הנמרים, החיילים, התותחים, הרי הגש, השערות, המבוגרים, כולם. אבל מה זה התשובות שלהם? התשובות שלהם זה תשובות שמיוצגות בארבעת הגישות האלו. והשיר נגמר במילים, עמדה ושאלה, למה? אגב, כשאותה רותי ספרוני שמעה את השיר, את הביצוע פעם ראשונה, היא לא הייתה נוחה, היא נתנה את השיר, את המילים וזה. עכשיו עשו מה שרוצים, עשו איתו. מי ששמע את השיר הזה, יש בו עליית אוקטבה. שמעתם? כן? פתאום זה עולה. היא שמעה את זה בביצוע הראשוני, היא קיבלה הלם. מה עשו לשיר שלי? אבל אני אגיד לך מה עשו לשיר שלך. את יודעת למה הם עלו אוקטבה? כי עולים מהרי הגש והסערות, לאן עולים? לחכמים ולנבונים. ומי החכמים והנבונים? זה כל מיני שיטות ותפיסות עולם. לא נתעכב בזה כרגע. אבל זה המקבילה של רבי אליעזר בן דורדיה, שכאשר רוצה לחזור בתשובה, הוא שואל את הימים, הוא שואל את השמיים, הוא שואל את הגבעות. כן? זה מקבילה, אבל זה בלי מחשבה תחילה בכלל. אבל זה האינסטינקט והאינטואיציה הישראלית של ילדה, כך היא מעידה על עצמה. אותה ילדה תמה, זה בעצם אני, כך היא אומרת על עצמה. היא עמדה מול מציאות מתעלמת. ושאלה את השאלה למה. היא לא מניחה. אצלה השאלה לא פוסקת. היא הולכת ומתעמקת. יכול להיות שביום מן הימים. היא תשמע, מתוך הדממה השאלתית, היא תשמע את התשובה. השיר הזה נגמר בשאלה, זה נכון. וטוב שכך, כי הוא מחנך ללכת עד הקצה העליון של הפליאה, של ההשתאות, שואה והשתאות. טוב מאוד. יבוא היום והתשובה תינתן. ותשובות ניתנות, ברוך השם. כן? אם כן, בפירוש, שאלה זו הזמנה לבירור עומק. והולכתי אל המדבר, ודיברתי אל ליבה. והולכתי אל המדבר. מה זה המדבר? זה מקום בלי לבושים. מדבר זה מקום עירום. מדבר זה מקום שאין שטחיות ואין קליפות. נפגשים מתוך, והולכתי אל המדבר. אני הוליך אותה למקום ששם השאלה נשאלת בצורה הכי פשוטה ויסודית. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. לשם אני הוליך אותה. ואנחנו נראה אולי בדקות שנשארו כמה דוגמאות להתקרבות לתשובה באמצעות שאלת חכם. גם בתחום המדע, אגב, יש לנו הרבה מה ללמוד ממדענים בדרך שהם סוללים, באופן שהם סוללים את דרכם לתשובות. כן? הייתי אומר, תרבות השאלה המדעית. במדע יודעים לשאול שאלות, יודעים להתפלא, יודעים להתבונן בתופעות ולא להגיב מיד. לא להגיב מיד. לשאול שאלה בטעם, להתבונן לפני ולפנים, להגיע לתשובות שמתקרבות יותר להבנה יותר פנימית של מבנים. תארו לעצמכם מה היה קורה. אם ניוטון היה ממשיך להתייחס לנפילת התפוח כמו שהתייחסו לפניו במשך מאות ואולי אלפי בשנים. תפוח נופל, למה נופל? כך, מה זאת אומרת למה נופל? אבל לא. הפליאה, ההתנגדות הנחרצת שלו להרגל, הוא לא שכח לשאול. במקום שאחרים כבר לא שואלים בכלל, הוא עדיין שאל. הוא ראה את התפוח נופל ושאל, למה נופל הזזל? למה נופל? מי גורם ליפול? למה שלא יעלה למעלה? היום אנחנו יודעים שאם כוח הכבידה לא היה עובד פה, כן? תחשבו על זה. תסתכלו מחוץ לכדור הארץ, על כדור הארץ, ותחשבו. כן? אם כוח הכבידה לא היה פועל, היינו פשוט נעלמים בחלל. פשוט נעלמים. אנחנו יודעים שבירח, כן? כוח הכבידה חלש יותר. הרבה יותר חלש. אתה רוצה שכוח הכבידה היה הרבה, הרבה יותר חלש? היינו מעופפים באינסוף של היקום הזה. מסתכל ניוטון על תופעה המופלאה הזו, שתפוח נופל מן העץ, שואל, למה? עמדה ילדה, יחידה ותמה, בילדותיות, בתמימות הנפלאה שלו, הוא שאל פשוט למה. הוא בכלל רצה להתקרב להבנת סודות הבריאה באמצעות האלכימיה כידוע, שהוא בעצם עבר על צו מאוד חמור שהיה באותה תקופה. כן? הכנסייה אז אסרה להתעסק באלכימיה. כל ניסיון לחפש את הדרך איך להפוך מתכת פשוטה לזהב, הוא ראה בזה אגב את אחד מסודות הבריאה. לא בשביל כסף, לא בשביל להתעשר, הוא עשה את זה. הוא רצה להתקרב להבנה של סודות הבריאה. ישרו נשאר קרוב לזה. בכתביו, שנתגלו ממש בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, גילו שם כל מיני ניסיונות שהוא עשה, בכל מיני מתכות, והצליח להוציא כל מיני תוצאות מאוד מעניינות, של מתכות ש... כן, שנוצרו מתוך תרכובות שהוא עשה וכולי, אבל הסקרנות הכבירה שלו להתקרב לראשית. לא שהוא רצה להיות אלוקים, אבל הוא רצה להגיע כמה שאפשר קרוב יותר לסודות הבריאה, אולי לדעת מה השם רוצה ממנו. אולי להיפגש פגישה עד כמה שאפשר בלתי אמצעית עם הגורם המחולל. הגורם המחולל. ניוטון. יש מה שנקרא אצל הגיאולוגים, יש מה שנקרא זמן עומק, זה קרוי. זמן העומק בגיאולוגיה, לעומת זמן השטח, הוא ההבדל שבין ראייה חיצונית לפנימית. כאשר אתה רואה מדרון, אדמה, שנטועים עליו עצים, גולש ברגע אחד סחופת של מיליוני, מיליארדי טונות, גולש ברגע אחד, מכסה בתים, הורס תשתית שלמה שנבנתה בעשרות שנים. ואתה שואל, מה קרה כאן? אם אתה שואל טוב טוב, אתה תגיע למסקנה מאוד מעניינת. למעשה, המדרון הזה לא התמוטט פתאום. ההתמוטטות שלו נגרמה הודות לתהליך שנמשך מאות שנים. מאות שנים. עונות גשומות הלכו ופעלו איזושהי פעולה על הקרקע, עד שיום אחד, בהצטברות של כל התקופות האלו, לפתע פתאום, פתאום יבוא האדון אל היכלו. אחרי שהתרחשו כל המאורעות שקדמו, אז יכול לבוא האדון להיכלו, אבל זה לא קרה פתאום. זמן העומק הוא בעצם חושף את התהליכים העמוקים שפעלו פה על השטח עד שקרה הדבר הזה. זמן השטח הוא התפיסה השטחית. או, התמוטט ההר. פתאום התמוטט ההר. זה לא התמודדות מדעית בכלל. זה מאוד מאוד שטחי. זה לא אופייני לאנשים שואלים. התפיסה הפתאומית היא תפיסה חושנית שלא מובילה את האדם לשום הבנה. שום הבנה. רק לשברון לב. חוסר ידיעה מה לעשות עם מה שקרה. חוסר ידיעה מוחלט. אנחנו נזכיר, כן.
נזכר ממה שאנחנו מדברים, ששמעתי שחוכמה אפשר להגיד גם כוח מה.
כן.
חשוב מה שאמרתי מפה עם השאלה, שהנשמה שואלת. אז מאיפה החוכמה משיגה? מהכוח של השאלה האמיתית, אז ממה? חוכמה.
נכון, אמת. יפה. עכשיו נראה איזשהו דוגמה או שניים שנוגע יותר לחשיפת יסודות אמונה באמצעות השאלה. ואולי דווקא ניקח את איוב, כי דיברנו, הזכרנו אותו מקודם. יש פסוק נפלא באיוב. השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אתם יודעים איזה מהלך מייסר וקשה עבר איוב כדי להגיד את המשפט הזה? אגב, לנו תמיד נדמה שהביטוי השם לקח, השם נתן, השם לקח, זה ביטוי של, איך אומרים, זה צידוק הדין, נגמר, זה שם נתן ולקח, יש שם מבורך, מה אפשר לעשות? לא נכון. האמירה הזו של איוב, היא אמירה שמבטאת את המהלך השאלתי שהוא עבר, עד שהוא זכה לתשובה מאוד מעניינת, לתובנה מופלאה שהוא קנה אותה בדם, יזע ודמעות. מה זה השם נתן השם לקח? אין הבדל. למעשה, מה אומר איוב? תראו, שלוקחים לנו משהו, שלוקחים לאדם משהו יקר לו, כסף, איבר, בריאות, חס ושלום. מה התחושה שלנו? שלקחו את שלנו. את שלנו לקחו. זאת אומרת, אנחנו מנכסים לנו דברים. היד היא שלי, איזו שאלה? שלי. זה פשוט שלי. מי ייקח לי אותה? אנחנו הולכים ושוכחים שבעצם החיים התחילו ברצון עליון. נכון שהן מתגבשו פה לכלל הכרה של מציאות פרטית, אני, היד שלי, האישה שלי, הילדים שלי, הבית שלי. לא, זה לא שלי, זה ברשותי, אבל זה לא שלי. זה ברשותי, זה לא שלי. זאת אומרת, זה הושאל לי. זה לא שלי. החיים הם לא שלי. החיים בורא עולם והם ברשותי. זה פיקדון. איוב הגיע מתוך האיסורים שלו, אנחנו צריכים ממש להעריך אותו על כך וללמוד ממנו. הוא הגיע להבנה שבעצם החיים מתחילים מתוך האיסורים שלו. האיסורים הנוראים של ההתנגשות בין התפיסה האנושית שהבנות הנפלאות, מור וקציעה וקרן הפוך, כל היפהפיות שלו וכל הילדים המופלאים שלו והגמלים שלו והחמורים שלו והבתים שלו, כל זה הוא שלו. הקדוש ברוך הוא לקח לו את הכל. בתוך הסערה האדירה הזו, של הקונפליקט האדיר, בין התפיסה האנושית של אני ואני ואני, לעומת הדיבר האלוקי, וההשגחה והרצון האלוקי, להביא אותו למדרגה של הבנה, שום דבר הוא לא ממך. ואם אתה תגיד שזה ממך, אתה תתייסר הרבה. הרבה ייסורים יהיו לך. היסורים הם ביטוי של פערים בין התפיסה האנושית, תפיסת החיים, תפיסת המציאות האנושית, לבין איך שריבונו של עולם רוצה שאנחנו נבין את החיים. השם נתן, השם לקח, זה בא להגיד לנו, אם השם הוא נתן, אז השם הוא גם לקח, זה אותו הדבר. כמו שאין לי שום ערעור, שום ערעור, כן? על מציאות השם לפני שהוא נתן לי, אין לי גם ערעור עליו אחרי שהוא נתן לי. גם שם הוא נוכח, גם שם הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. הוא עדיין נוכח שם, הוא עדיין מחיה אותי בכל רגע ורגע. עכשיו, זה מסקנה אמונית כל כך חשובה, זה לא משחק מילים. כי הרי ברגע שהוא נתן את החיים, אגב, ממילא יוצא מזה שגם הוא קובע את המגמה של החיים. כי איפה אנחנו מתנערים מהנאמנות לרצונו? איפה אנחנו מתנערים מהנאמנות לרצונו? בדיוק בנקודה שאנחנו שוכחים שהוא נתן. במקום שהוא מפסיק להיות השם נתן, אין לי כבר מחויבות לנווה את החיים על פי רצונו. למה? כי לפי דעתי, זרם החיים שהתחיל ממנו, הוא עכשיו קלו בתוך הביצה שלי. אני כבר לא רואה איפה זה התחיל ולאן זה זורם. אני מציאות ביצתית. מציאות ביצתית זה מציאות שאין לה מקור ואין לה המשך. ממילא, החיים האלה לא זורמים משום מקום. הם בעצם כלואים ומכונסים בנקודת הזמן הזו, של הרצון הספציפי שלי, יכול ושתוק אם יכול למות. הבגרות האמונית של איוב הייתה בזה שהוא הבין, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. הבנה נוספת של איוב, מופלאה ביותר, שאחרי כל הרשות שקיבל השטן לפגוע בו, אתם מכירים את הפסוקים, ויבואו בני האלוקים, ביום או באותו היום, כן כתוב, ביום הוא באו בני האלוקים, והתייצב גם השטן ביניהם. ויש שם דיאלוג בין השטן לקדוש ברוך הוא, שהשטן מבקש לנסות את איוב, כן, וכולי, תן לי לבדוק אותו, תן לי לנסות אותו, אומר השטן. והקדוש ברוך הוא אומר לו, יאללה, לך, לך עליו, אבל את נפשו אל תיקח. אומרים חז"ל, מה? יש מציאות כזו שמסיתים את הקדוש ברוך הוא והוא ניסת? למה הקדוש ברוך הוא נותן רשות לשטן? לעשות כך לאיוב. אבל מלמדים אותנו בעלי המוסר, וזה לימוד גדול מאיוב, וזו תובנת עומק, זה בא מתוך שאלות רק. אי אפשר להבין בלי שאלה. שאתה נפגש עם הניסיונות של השטן, עם כל סוגי הניסיונות, שהוא מקבל תגושפנקה אלוקית, נוטל רשות, יורד, ונוטל נשמה. כאשר השטן מקבל את הגושפנקה אלוקית, לנסות אותך. אם אתה לא עומד שם בעוצמה ושואל, למה? שאלת חכם, אתה לא תגיע לתובנה שהטוב לא יכול לצמוח, אלא מתוך עומק הרע. כי השטן אומר לריבונו של עולם, רגע, יש לך אדם בארץ שהוא צדיק, שר מירה. מי אמר? תן לי לנסות אותו. אומר לו ריבונו של עולם, לא, אני יודע שהוא צדיק. אומר לו השטן, זה לא מעניין אותי מה שאתה יודע. כלום יש אב שמעיד בבנו. אתה פסול לעדות, ריבונו של עולם. אתה פסול לעדות. כך אומרים חז"ל. כלום יש אב שמעיד בבנו. זה לא יאומן. והקדוש ברוך הוא נכנע לו. אני רוצה לבדוק את איוב בתנאי שטח. תן לי לבדוק אותו. ותראה אם לא על פניך יקלקה. תן לי לבדוק אותו. הסוד העצום והאדיר, שלנו נשמע כמו אגדה, כמו דרשה באלמה, אבל הבין את זה איוב, שכל הסוד של צמיחת הטוב זה דווקא מתוך הרע. דווקא מתוך הזבל, מתוך היפוש, מתוך המצבים הבלתי אפשריים של המציאות שאנחנו חיים בתוכה, שואה. דווקא מצוחה, צומחים הדברים. או בלשונו של רבי ירוחם ממיר, אין הטוב נחשב, אלא אם כן הרע מעידו. בוא נזכר רבי יעקב אבינו, שהוא לא נותן לשרו של עשיו ללכת משם עד שהוא יסכים על הברכות. שהרע בכבודו בעצמו, שרו של עשיו, הוא יסכים על הברכות. כי אם אין הסכמה של הרע על הטוב, אם הטוב שלך הוא טוב כזה שעדיין אפשר להקיש בו ולשבור אותו, לא, עדיין הוא לא טוב. באיזה ניסיונות עמדת? בניסיון קטן שמתרחש עליך. שואלים פה שאלות, וואה. כן, אני רואה ש... מנת להצליח בכל הדברים הטובים הללו, לבחור בכלל, וואי, אנחנו נצטרך, לא יודע, אנחנו נצטרך, סורי, אולי אפשר, אני אשמח לענות את זה, אפשר להתקשר לפלאפון, אפשר לתת להם את הפלאפון לשני השואלים, אני אשמח לדבר על זה בדרך, עוד כמה דקות, אפשר להתקשר אליי, אנחנו נתייחס לזה, כי אנחנו רוצים פה מעין סיכום לעשות, בדקה שלא נותרה, אז מכילה, גם שאול וגם אברהם, אפשר להתקשר לפלאפון, אפשר לתת להם את הפלאפון, בעזרת השם. הגדולים האלו, איוב, יעקב אבינו, אברהם אבינו בעשרת הניסיונות, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, שאלה של אברהם אבינו. עכשיו אפשר להבין מאיפה נובעת השאלה הזו אצלו. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מי משתומם בעצם? הנשמה משתוממת. הנשמה יודעת. כן? שלא ייתכן שהשופט כל הארץ למשפט. כלומר, החלק המבין שבנו, הנשמה, משתוממת, החלק היותר נמוך שואל את השאלה. והתשובה בוא תבוא. כל הגדולים האלו הבינו את סוד השאלה. כנראה שגם השואה צריכה להתברר לנו מתוך יסוד הפליאה וההשתאות והשאלה הבלתי פוסקת. אמרו חז"ל, שכאשר לאדם יש נגע, כך כתוב בתורה מפורש, כאשר לתורה יש נגע, אם הנגע הוא על כל גופו, הלבן פושט על כל גופו, כן? מה הדין? טהור. ואם הלבן הוא על חלק מגופו, מה הדין? טמא. והדבר הוא פלא, לכאורה. כאשר הלבן, שהוא סימן טומאה, הוא לא על כל גופו, דווקא זה סיבה שיהיה טהור. הרי יש עדיין חלק של בשר לא נגוע. אז איך זה יכול להיות? מה קורה כאן? דווקא שהרע מתפשט על כל מציאות החיים, מעניין, דווקא שהוא מתפשט על כל מציאות החיים, דווקא אז מופיעה התארה. למה? למה דווקא אז מופיעה התארה? יכול זה בדיוק הפוך. כי במקום שיש עדיין תקווה, במקום שעדיין הנגע לא יתפשט על כל המציאות, אין את ההתקוממות של יסוד הנצח שבתוכנו. תסתכלו מה קורה לעם ישראל. תנסה לחסל את עם ישראל. ככל שמתפשט הנגע, טומאת העמים, רשעות העמים, יותר, עם ישראל חי יותר. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, השאלות שלנו, שאלות החכם חצי תשובה של עם ישראל, מתי הן פורצות? שהנגע מתפשט בכל. לצערנו, שהנגע לא מתפשט בכל, זה מותיר לנו מקומות התחמקות למה? לתשובות קטנות, לפתרונות סרק, לפתרונות חלקיים. שאין לנו ברירה, אנחנו יוצאים ומנצחים. שיש לנו ברירה, משום מה, הטוב הפנימי שבנו, נקודת הנצח שבנו, הסגולה הפנימית שבנו, עדיין לא מתעוררת. הפך כולו לבן? טהור הוא. והנגעים הם על שם ארבעת מלכויות. הסעת הזאת היא על שם אדום. אדום. כוח ההתנגדות לעצמיות ישראל, שבא לידי ביטוי בשואה. בכל תקופות ההיסטוריה יש לנו את העמלק שלו. אבל השואה זה הניסיון לקעקע את ביצתם של ישראל. זה מלחמה של ראשית גויים עמלק בישראל, ראשית תבואתו. הראשית כנגד ראשית. רואים חזל, מאיפה כוחו של אדום? מכוחו של זקן, כי הוא צמח בתוך ביתו של יצחק. זאת אומרת, עמלק, מכיוון שהוא צומח מתוך הקדושה, הוא גם יודע את סוד הפנימיות, והוא הולך נגד הפנימיות, עד הנקודה הכי, הכי קרובה, עד השאר כמעט ה-50. יעשו עץ, 50 אמה, ויתלו עליו את סגולת ישראל. הוא הולך ל-50, כי הוא קרוב לנצח. יש לו חוש ריח, כן? לא כדי חפיסת כלב, יותר מזה. הוא מריח את נצח ישראל. יש גויים שלא מריחים. לא יוון, ולא מדי, ולא פרס. הם לא קרובים לזה בכלל. אדום, עמלק, שואה, היא מאיים על את נקודת הנצח שלנו. עמלק, הוא בא להוכיח כאילו, ראשי תיבות, עם לא קדוש. שעם ישראל לא קדוש. שאין לו שום ייחודיות. עניינם זה לבטל לחלוטין את סגולת ישראל. ואותו צורר היהודים, מח שמו וזכרו, היטיב לומר את זה בצורה כך נפלאה. היטיב לומר את זה בצורה כך נפלאה. כאשר עברו הספינות של הנאצים, כן? בשנת 1944, לקראת סוף השואה, לקחו את אחרוני הפליטים כדי להרוג אותם באיזה מחנה, עברו ליד אי שנקרא בלרוס, ושם היה יהודי אחד בלבד על האי. הם לא המשיכו בנסיעה, למרות שבעלי הברית כבר היו בעלות הברית, כבר היו דלקו אחריהם. הם עצרו באי הזה, לקחו את היהודי הבודד היחידי שהיה שם, העלו אותו לספינה, לתאי הגזים. יהודי אחד בודד. לפי הרשומות שלהם היה שם יהודי אחד בלבד. הם עקבו את ההפלגה, נעמדו באי הזה, לקחו אותו, שמו אותו בספינה, שיכו אליה. זה לא יומן. ככל שהנגע מתפשט, והוא התפשט כבר יותר מדי, כך אנחנו יותר ויותר מגיעים לשאלה הגדולה. למה נלחמים בנו? מה הסיבה? זה בעיה כלכלית? זה בעיה תרבותית? זה בעיה לא יודע, זה בעיות חיצוניות. נפתור את הבעיה אולי בצורה כזו וכזו. שתי מדינות ושתי עמים. אולי כך, אולי אחרת. את כל זה אנחנו פוסלים. לא הרי הגש, ולא הסערות, לא החכמים, ולא המחברות, לא יודעים להשיב תשובה. או במילים אחרות, הם יודעים שהתשובות שלהם, אל נוכח שאלת התם, אל נוכח השאלות האלה שפורצות מתוך העימותים של עם ישראל עם מות העולם, לנוכח השאלות האלו, כל התשובות החלקיות נפסלות. ואז נחשף את השאלה הגדולה, התשובה הגדולה. עם הנצח. אם נצח ישראל לא ישקר, אנחנו צריכים להיות נאמנים לסגולתנו. רק כך ננצח. כל ניסיון של התחמקות מהתשובות העמוקות רק יגרמו לנגע להתפשט עוד יותר ולהתעמק עוד יותר. ככל שנעמוד בגבורה ונבין שזו המלחמה, וזה מאוד מעניין, שאנחנו נבין שהמלחמה היא נגד הנצח, הנצח עצמו ינצח אותנו. ככל שאנחנו משלים את עצמנו שהמלחמה היא לא כנגד הנצח, אין לנו את הכוחות להילחם נגדם, כי רק הנצח יכול לנצח את אדום. תשובה חלקית? תשובה חלקית זה ניצחון חלקי. תשובה עמוקה זה ניצחון גמור. רק נצח, רק ראשית, רק ראשית ישראל תבואתו יכולה לנצח ראשית גויים. כל התעלמות מהתשובה הגדולה הזו רק מסבך עוד יותר, מאחרת הטובה, משחק לידיהם של שונאי ישראל, נותן להם אורך נשימה, נותן להם, הייתי אומר אפילו, עוד רשות, כמו שהשטן לקח רשות מהקדוש ברוך הוא לפגוע באיוב. כל עוד איוב לא יגיע לתשובה הגדולה, השם נתן, השם לקח, השם לא יענה אותו מן הסערה, ולא ייטיב אחריתו מראשיתו. כל עוד הוא לא ידע להשיב את התשובה הניצחת לשטן, השטן יקבל רשות. בהתחלה הוא ייקח לו את הבית, אחרי זה הוא ייקח לו את הילדות, אחרי זה הוא ייקח את בניו ואת חתניו, ובסוף יפגע בכל גופו, עד שאיוב יצעק בכל הכוח, השם נתן, השם לקח. ואז הוא יזכה למענה אלוקי, שאחריו אין עוד התאמרות של היצר, של הרע, בנו, ובילה המוות לנצח. נעצור כאן.